אנחנו מוצאים בעולם הקדוש ברוך הוא שני צינורות התגלות שאינם בדיוק זהים. האחד הוא התורה, השני הוא החיים. על פי שבסימנים את הדברים, תורה וחיים, הם יהיה נחת. אבל בחיצוניות אנחנו רואים את התורה בתור דבר חיצוני והחיים בתור דבר פנימי. אני חי מבפנים, אני מקבל תורה מבחוץ. ומי שנתון במתח בין שני הכתבים האלה זה האדם עם הנשמה שלו. אבל הנשמה של האדם היא קרועה, התפקיד שלה היא קרועה לעשות את הדבר הזה, קרועה באלף, כן? התפקיד של הנשמה הוא לאחד את העולמות האלה. כשתורה וחיים מתאחדים בעצם יגנו לתיקון העולם. אבל זה באמת עבודה שלמה, כי החיים באים מצד מהקדוש ברוך הוא בתור בורא העולם. התורה באה מצד הקדוש ברוך הוא בתור נותן התורה, ונשמת האדם המאחלת אותם זה בא מצד הקדוש ברוך הוא בתור גואל. כן? זה קצת דומה לכוכב הגאולה של רודם ספי שלמנו אותו בן, זוכרים? כן? זוכרת את זה? כן, זוכרת. למדנו את זה, נכון? פה כן, שאחד מתפקידי הגאולה זה לאחד את העולם של ההתגלות עם העולם של הבריאה. כלומר, את הגילוי שאני מכיר דרך הטבע והגילוי שאני מכיר דרך התורה, שלא יסתרו אחד את השני. כי בפשטות זה סותר. הקדוש ברוך הוא שבורא את הטבע קוראים לו אלוהים, וראשית ברא אלוהים. הקדוש ברוך הוא שנותן את התורה קוראים לו השם, י' כ' ו' כ', וירד השם על הר סיני. והתורה יודע, והנביאים סיפרו לנו, השם הוא האלוהים, שלא תחשוב שזה שניים, אבל בגלוי אתה לא רואה את זה. כן? ופה יש אפילו דיוק, השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם. כן? כלומר, יש איזה אסימטריה מסוימת, יש עדיפות להתגלות האלוקית שדרך התורה על פני התגלות האלוקית שדרך הטבע. צריך לתת משקל יתר לתורה על פני הטבע, שאם לא כן, הטבע מהווה מסך בינך לבין האלוקות, אף על פי שמצד האמת המוחלטת אין הבדל בין זה לביני. עכשיו, הקשר בין שלושת הדברים האלה, בין התורה, הנשמה והחיים, נעשה על ידי אותיות הנשמה, אותיות התורה ואותיות החיים. מה הם אותיות? אותיות זה רצון השם שמחיה את כל זה. פשוט. למה אנחנו קוראים לרצון השם אותיות ולא אומרים רצון השם? כי רצון השם הזה מתפרט לאותיות, כיוון שהרצון מקבל את הצורה היותר ברורה שלו בדיבור, והדיבור בנוי מאותיות. אם כן, אנחנו מדברים על יחידות היסוד של הרצון האלוקי בשם אותיות. וכמו שאמר המדרש, שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא ושבהם נבראו שמיים וארץ. וכן, השמיים והארץ נבראו באותיות, וכיוון שהמקדש הוא תמצית הבריאה כולה, צריך שוב, כבבניין המקדש, לכוון מכל האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. במילים יותר פשוטות, אם אני יודע מה זה שין, מה זה הרצון הנקרא שין, הרצון הנקרא למד, הרצון הנקרא חט והרצון הנקרא נון, אפשר להבין מה זה שולחן. שין למד חט. פשוט? עכשיו, אחרי שהדבר הזה הוא מבורר, אין לנו שום קושי להבין את הפסקה. מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים, מלאות דעת ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שטירות הרצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה וכל הערכים. בקיצור, אם אני יודע מהם האותיות שבנשמה שלי, אני יודע את הכל עליי, על עצמי. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים. מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו אור אלוהים חיים, אור חי העולמים, חי בכל נועם בעוד כל מצווה. לכן, תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירת עושר קודש עולמים. ובאור תורה וזיו חוכמה נוערות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתה מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסה ערת עולמים מתהווה. כלומר קיום המצווה זה התפר בין הטבע לבין התורה. ומי עושה את התפר הזה? הנשמה. עוז חדוות נועם, כלומר בעצם בשעה שאני עומד לעשות מצווה אני חי כבר בעולם מתוקן, בגן עדן. כן, כמו שלמדנו בנפש החיים, בשעה שאדם ניגש לעשות מצווה הוא מוקף כבר באור מקיף של גן עדן של העתיד. עוז חדוות נועם, גבורת קודש וססון אדמים, מתהווה ברוחנו פנימה, ובכל היקום מתחדש אור חיים. העולם מוכרע על ידינו לזכות, על כל פנים תוסף אור ויושר, רצון וסורה טוב פנימה. בארץ ישראל מתגדלות האוציות של נשמתנו, שם מחשיפות הן מהרה, ונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישר. כלומר, כלי מרכזי לעבודה הזאת, ארץ ישראל. כלומר, בחוץ על הארץ, יש הבדל מהותי בין החול לבין הקודש. בשעה שאני עוסק בחול, אני יכול להשתמש בחול ככלי סיוע לקודש. זה אפשרי. כלומר, אני מתפרנס כדי שיהיה לי כסף, כדי שיהיה לי זמן לעסוק בתורה ובמצוות. זה המדרגה של חוץ לארץ. כלומר, אין אחדות מהותית בין החיים לבין התורה. ואילו בארץ ישראל יש כזאת אחדות, מה שאומר, אווירה דארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו בזית כפרה, בדידות נעימה ובגבורת רעם עליזה מילה שפת קודש. כל הכתוב לחיים ירושלים. כתוב זה תורה, חיים זה טבע, ירושלים מקום החיבור ביניהם. הצפייה לראות בהדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש מצד התורה, את אותיות החיים העצמיות הישראליות של פנימיותנו ועצמיותנו, היא מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כן, כלומר פה יש איזו אפשרות גם ביותי בחוץ על הארץ להתחבר אל, כלומר לחיות במידה מסוימת את אחדות הטבע והתורה על ידי ציפיית ארץ ישראל. ומדוע מדוע למשל מצאנו את אהבת הטבע דווקא אצל המקובלים. כן, המקובלים שדווקא הם לכאורה באורח חייהם מנותקים מן הטבע, הם המרבים יותר מכל חכמי ישראל לגלות את הקדושה שבטבע.
מה?
כן?
מה ההבדל בין ארץ ישראל לירושלים?
אותו דבר. ארץ ישראל היא קדושה בגלל שהיא ראויה למזבח. כן, ככה מתגמרה. כן, זה דבר. זה הגוף וזה הנשמה. זה כמו ההבדל שיש בין לאומיות חילונית לבין קודש. לאומיות חילונית נשאר לכל ארץ ישראל. ואתה מגיע להר הבית, זה כבר מגמה אחרת. ארבעית ירושלים זה דבר, זה בשביל מה? בשביל מה כל זה? אז יש בשביל זה ירושלים, נגלה את הפנימה. מסוים של והמלך דוד זקן בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. מה זה והמלך דוד זקן? זה התגובה של נערי המלך. הם אומרים המלך שלנו זקן, במקום לעסוק בפוליטיקה הוא עכשיו אוסף חומרים לבניין בית המקדש. איבד את דעתו. כן? הוא כבר לא עוסק בצורה רצינית ממה שצריך לעשות. במלך דוד זקן. והוא, אומרים, אולי הוא סנילי. נחזיר לו את אהבת החיים. כן? נתן לו נערה יפה. נכון? ואז המלך נותן שיעשו. והמלך לא ידע. כי הוא עוסק בבניין המקדש. כן? כלומר, יש מגמה פנימית שמתאתרת בתוך הפוליטיקה הישראלית. והיא התגלה בירושלים. מה שאמרו, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. מתכוח כל ארץ ישראל, ירושלים מקודשת. הרב צבידה גם היה אומר את זה. עכשיו שיש לנו יהודה ושומרון בידינו, אז גם ירושלים יותר קדושה. כי זה פנימיות של זה. אז מה שאומר כאן, הציפייה, היא משייכת אותנו למדרגה הזאת גם בגלותנו. וזה יש מה שחלתי להסביר, שהמקובלים, כיוון שהם היו, שכל ציפייתם של המקובלים בחיים היא גאולת ישראל, לכן הם מסוגלים כבר לראות כעת בעולם הזה האחור את קדושת הטבע. מה שאומר כאן, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון, שזה אמור, מה זה איש ואיש? אחד המצפה לראותה, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע. כן, עכשיו,
מכאן נפקא מינה לקדושה של המשפט. כן, המשפט זה הכתב, זה הכתב, כן, זה מה שצריך לעשות. משפט זה לא חיים, ואילו חיים זה דבר ספונטני. וכאן כל הפילוסופיה של המשפט מתמודדת עם השאלה הזאת, באיזה מידה המשפט מסוגל לכפות את עצמו על החיים, ובאיזה מידה החיים כותבים למשפט. כן, זו שאלה גדולה, כן? האם החירות שלי היא לא יסודית יותר מכל מערכת משפטית, או ש ועד אחד מערכת המשפט יכולה לכפות עליי לנהל את החיים שלי באיזשהו כיוון. כן? זאת שאלה, נכון? זה משהו מנתן. המשפט, העמוד האמצעי שכל הפרטים עליו נשען, משל למטרונה ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים באמצעיתה של תורה, הם מהות החיים, משפט בני ישראל. כן? זה מדרש כזה, פרשת ואלה המשפטים, שזה הרבה הרבה פרטי פרטים של הלכות, זה בא מיד אחרי עשרת הדיברות. ולפני עשרת הדיברות יש הלכות סנהדרין, כן, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. כלומר, משל למטרונה, אומרת הגמרא, אומר המדרש, מטרונה שהולכת, אישה מכובדת, ויש לה מכאן ומכאן שיפוליה, כן? דברים שבאים איתה. זה לכבודה. כן, ככה תורה, משפטים לפניה, משפטים לאחריה. ותורה באמצע. כן, מה זה בא לומר? שאין תורה ללא משפטים, אין משפטים ללא תורה. במילים אחרות, אחדות החיים והמשפט. כיוון שהמטרה אצלנו היא לגלות את האחדות שיש בין החיים ובין התורה, אם כן יש הכרח אצלנו לקדש את המשפטים. זה מה שאומר כאן, זה מהות החיים, משפט בני ישראל. חושן משפט שיש על ליבו של הכהן הגדול, הוא עצמו מחובר אל נשמות החיים של כנסת ישראל. מה כתוב בחושן המשפט? שמות השבטים. האותיות האלה שבנשמות, האותיות שבנשמה, מחברות את החיים עם התורה. מהות החפץ, משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי, הספוג בנשמת משיח רוח אפנו. למה? משיח אותיות, זה גמטריה חושן. אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה, השולל את כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל על לב אהרון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, ואירה ביורים ותומים, בולטות ומצטרפות.
משפט כאן מתפקד לכיוון של החיים או לכיוון של התורה?
זה לכאורה לכיוון של החיים.
או שהוא התפר, כמו המצוות,
משפטים לתפר בין התורה והחיים? לא, זה החיים. הנה, כאן, משפטים ומצוותה של תורה הם מהות החיים. משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי, הספוג בנשמת... טוב, אני חושב שזה הפורום.
אבל...
הוא אומר מה, מהות החיים?
אם זה דווקא שם מקודש לחיים, הוא לא לתורה.
כן, נכון. כן, זה הולך עוד אותו כיוון, אלוהים במדרי הטבע, מה שהסברנו אותה. לכאורה המשפט שייך אל החיים. כן, והתורה זה שייך אל התורה, והחושן, החושן, החושן למשפט, זה נשמות ישראל שמאחדים את זה. כן, כלומר, עם החפץ החיים האמיתי, כיוון שיש פה הפסקת שפיכות דמים, הרי החזון הוא הפסקת שפיכות דמים, כלומר, התרבות החיים דווקא על ידי המשפט. לכאורה המשפט ממעט את החיים. לכאורה. ואצלנו המשפט הוא עצמו החיים. טוב, אז זה דברים גדולים, נגיד שהבנו. טוב, פסקה אחת מתוך הלך פנימה בחדרי תארתו ובגישתו מתעברת היא השלילה הישראלית הדורשת בחוזקה את ההתקשרות המוצא כדירה של החיים אל מצוות השם כולם, לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה מתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא עם הבלטה גמורה, מעשית ודעת. כלומר, עם מילים יותר פשוטות, נשמת ישראל היא תמיד חפצה לקיים את כל התוכנית האלוקית, כל המצוות, כל היהודים המוטלים עלינו, כן? עניין הארץ, עניין את המקדש, השבת השכינה, השבת הנבואה, השלום העולמי, תיקון עולם מחודש הדי, כל הדברים האלה, זה נמצא תמיד בנשמה של כל יהודי. אם תחשוב טוב טוב, תחשוף מה קורה בנשמה של כל יהודי, זה הרצון הזה. הרשפים המתגברים בלב הצדיקים, יקודש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ומה עם כל אלה שלא מרגישים? אומר זה גם אצל מי שלא מרגיש, הוא מרגיש. ובלב כל הריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות, ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות, כל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל, מה זה לאומיות והפרט, אינדיבידואליזם, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים כדי לחיות את החיים הישראליים במילואם, בלי סתירה ובלא הגבלה. במילים יותר פשוטות, כל היהודים, כל אדם שלא יהיה, בין בכלל בין בפרט, כל המציאות היהודית כולה היא שואפת לגאולת כל העולמות ממש, לעשות רצון השם. לא. תגידו את זה לכל יהודי, נראה איך הוא יתאבד את זה. אבל זה פנימה, אז זה לא משנה, כן? וזאת תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל תחת טבעיותן. והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת רוח, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, יתאום נעימת חייו, על כן אהבתי מצוותיך מזר ומפז. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה ושמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסת נפשה, כלול הוא בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולם, שאל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. כלומר, כל המגמות שיש בעם ישראל, כל הדברים הטובים שכל יהודי רוצה, בעצם בסופו של דבר זה מביא אותו לידי קיום מצוות, מביא אותו לידי עשיית, כלומר כל האידאלים האלה נקיים בצורה יותר נכונה על ידי קיום מצוות, ולכן זה מוכרח להיות בסופו של דבר. למשל, אם יש יהודי שיש לו הרבה חשק לצדק סוציאלי והוא מחפש את זה בכל מיני אידיאולוגיות, אז הוא צריך לדעת שהצורה יותר נכונה להגשים את האידאל שלו זה דווקא על ידי קיום המצוות כולן. וכן אם יש מישהו שיש לו אידאל של דמה, של יופי, צריך לדעת שהאידאל הזה מתקיים בצורה יותר נכונה בקיום המצוות כולן. לכן בסופו של דבר כל האידאלים האלה מביאים בסופו של דבר לקיום המצוות. ואם יפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, לפעמים בהם רוח החיים בכוחה פנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, כי מלחיי ישראל האמיתיים, להכתבתן של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל. כן, איך אתה רוצה מה? מתוך השירה של א' ב' יהושע יגיעו למצוות ציצית? כן? אל ייפלא בעיני, זה יכול להיפלא בעיני השטחי, אבל אל ייפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך המקיאה של כנסת ישראל, ויודע את פלאות סגולותיה. זהו רז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא ייתמו. ושמרתם את חוקותיי ומצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אשר אותם. כלומר, דווקא המצוות וחוקים ומשפטים שמראים דברים כל כך מגבילים, הם דווקא גילויי החיים היותר אמיתיים. זאת מה שאמר וחי בהם, למשל. והוא מה שאמרו להתהלך לפני השם בעצות החיים, זו ארץ ישראל. דווקא החיים. כמו שאמרו ביקוד שמעוני, בעולם הזה תורה נתתי לכם, עתיד לבוא, חיים אני נתן לכם. שבעולם הזה המצוות מופיעות כתורה. עתיד לבוא, מצוות בטלות, מופיעות רק כחיים. כן, זה חלק מעצמיות החיים. לכן, אין לך בן חורין, אלא מי שמקבל על עצמו את הרי מצוות. כי אז הוא מגלה את עצמיות החיים שלו בצורה יותר שלמה ויותר נמדה. אם חסר לו פרט אחד, חסר לו משהו בחיים. משל למה הדבר דומה? לסימפוניה. כן? שאם אחד ניגן סימפוניה שלמה, אבל במקום דו אחד שם רא, אז הכל יתקלקל. אז דווקא חייבים את כל התווים כולם. כמובן צריך גם כל דקדוקי מצוות כולם, ואז החיים הם יותר שלמים. המלחמה, עכשיו לנו זמן. יש שאלות על כל מה שהיה? אם אין שאלות, אז אנחנו יכולים להתחיל את המלחמה. המלחמה. נושא חשוב. המאמר הזה, המלחמה, זה לא הרבה, כן? זה לא באמת, זה רק איזה שישה עמודים, חמישה עמודים, כאילו פחות מזה, ארבעה וחצי. וזה נכתב על ידי הרב במלחמת העולם הראשונה, להיותו בלונדון. כתב את זה בלונדון, במלחמת העולם הראשונה. יש הרבה איגרות שהרב כתב בתקופה הזאת, שבהם הוא צופה מתוך כל המלחמה הגדולה הזאת את גאולת ישראל. הוא אומר, לא יכול להיות שהדבר הזה הגיע סתם ככה, צער כל כך גדול בעולם כולו, ואנדרלמוסיה כזאת של התבטלות ערכי המוסר בכל אירופה המתורבתת, סימן שעולם חדש הולך ונבנה. וכן, מוכרח להיות שיצא מזה משהו טוב ליהודים, הוא באמת יצא מזה הצהרת בלפור. מעניין, יש איזו איגרת של הרב קוק, לא זוכר איפה זה נמצא, שהוא מדבר על מנשה בן ישראל. מנשה בן ישראל, שמעתם עליו?
לא.
שמעת? מי זה היה? לא, לא, אל. מי זה היה? זה הכל, זה כל הכבוד שיש לו. זה נכון שהוא גם היה רבו של שכינה.
היה ראש כל היהדות.
כן, זה משהו אחר. היה מגדולי תלמידי חכמים שבדורו, הוא היה מקובל גדול, וגם פילוסוף, וגם פוסק הלכות, וגם מדינאי. הוא כתב הרבה ספרים, גם הוא חיפש את עשרת השבטים, מתעניין מאוד בכל הסיפורים של זה. והוא גם התכתב עם קרומוול, שהיה שליט אנגליה בתקופה ההיא, הוא ביקש ממנו להתיר ליהודים להתיישב באנגליה. כן, היה גירוש יהודי אנגליה מהביניים. מה? כן, הוא ביקש רשות להקים קהילה יהודית באנגליה. באמת קרומוול הרשה, ואז יהודים מאמסטרדם, ספרדים, יסדו את בית כנסת הראשון בלונדון, שעד היום הזה קיים. והשיקול היה, הוא אמר, הגאולה תבוא רק מי יהודים באנגליה. למה? כי כתוב שרק שיהיו באיים הרחוקים, אז מזה יבוא המשיח, וכן צריך שיהיו יהודים באיים הרחוקים. לא, לא לקרומוול. אף על פי שהאנגלים אז היו מאוד תנכיים, וזה עניין אותם מאוד. אבל הוא כתב את זה בספרו, באחד מספריו, הוא כתב את הדבר. והרב קוק אומר שכמובן, רבי מנשה בן ישראל צדק. כי אחרי 300 שנה, הייתה קהילה יהודית גדולה בלונדון, וכשאנגליה כבשה את ארץ ישראל, הייתה קבוצת לחץ פוליטית אצל היהודים, שגרמה שנתקבלה הצהרת בלפור. אם כן צדק רבי מנשה בן ישראל, זה לוקח 300 שנה עד שמבינים למה הוא צודק. מעניין אגב שבזמן הדיונים על הצהרת בלפור היה ויכוח בפרלמנט הבריטי, האם יש לאומיות יהודית או לא. כלומר, האם לפי הדת היהודית יש איזה מגמה לאומית, או שזה רק דבר דתי בלבד. היו אז כמה יהודים מתבוללים, אחד קראו לו גם כן לורד מונטפיורי, מהמשפחה שלו, והוא אמר באמת שליהדות אין שום מגמה לאומית, וגם זה מאוד ירגיז את היהודים, אז העניין של הציונות, כי זה אומר שאין נאמנות כלפי עוד מלכותו, זה לא יפה. אז היה ויכוח. הרב קוק, שהיה בדיוק אז בלונדון, יצא בהצהרה גדולה מאוד, שבה הוא אמר שזה לא נכון, שיש בהחלט מגמה לאומית וכו' וכו', ומגיע לנו ארץ ישראל. וכשהיה ויכוח בפרלמנט הבריטי, נמצא בנקודה הזאת, וזה הייתה תלויה הצהרת בלפור. כן? אז אחד הצעירים אמר, למי אני צריך יותר להאמין? ליהודי המקולח הזה, לורד מונטפיורי, שבקושי שומר את מצוות אבותיו, או לרב קוק הזה שיש לו זקן גדול? אז זה אחד הדברים שעזרו שם. מעניין שזו הייתה משלחת של רבנים מגרמניה, שהם התנגדו לציונות, שרצתה להגיע לאנגליה, כדי גם כן לדבר לפני הפרלמנט הבריטי, ולהסביר שאין לאומיות יהודית. אבל כיוון שהייתה... מה?
עם זקן.
אבל הייתה מלחמה אז בין אנגליה לבין גרמניה, אז הם לא יכלו להגיע. בקיצור, אבל הרב קוק כן יכל להגיע, בגלל שהיה לו נתינות רוסית. והרוסים היו בעלי ברית של האנגלים, אז בסדר. כן? מובן? היהודים הם גרמנים, גרמניה נגלה... מה? הם מרוסיה. הרב קוק מדי גם מרוסיה. מה אני יכול לעשות? בקיצור, רואים פה שהמלחמה זה לא דבר, זה נושא גדול, זה לימוד רחב. ופה הרב קוק אומר לנו איזה משפט, שכשעיתונאים מסוימים קראו את המשפט הזה מתרגזו. כתוב כאן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מסקנה, הרב קוק הוא מיליטריסט. הוא אוהב מלחמות.
אנחנו אומרים מוזות שותקות כשתותחים רועדים.
כן, והוא דווקא הוא בעד, כן, הוא בעד. הנה, אתם רואים פשיזם פשיזם בשורשים? לכן אני מציע, כדי שנבין את הדברים באמת ולא יזויפו, צריך להוסיף פה שתי אותיות וזה מסביר את הכל. תוסיפו בתחילת השורה את המילה גם. גם כשיש מלחמה גדולה בעולם, זה לא כבר משיח. כלומר, מלחמה איננו דבר עצמי לכת חילה, אבל אם כבר יש, הרי אין עוד מלבדו, אז גם מזה יוצא משהו יותר. אין אחר דווקא שתי מלחמות.
למה?
כי זה מובן בלה, הרב קוק הוא רב, הוא לא ידע שיהיו כמה תנאים מעוותים שבאבינו אותו. אני יודע את דברי הנביאים, כן? וגר זה עם כבש, ונאמר עם גביר פעס, ולא יישא גוי יגור חרב, ולא ימדו מלחמות. מכיר את הדברים האלה.
זה דווקא זה
פוסט משיחי. זה כל זה פוסט משיחי, כן? אבל זה עניין המשיחי, להשבית את המלחמות. עכשיו, אם יש כבר מלחמות בעולם, אז ודאי שיש לזה משמעות. וכי יעלה על דעתך שיהיו מלחמות והקדוש ברוך הוא לא משתמש בזה? זה היה טוב. אבל מה חפץ הקדוש ברוך הוא? חפץ במלחמות? חפץ. נגיד אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, ניצור כבר משיח. השאלה היא ככה. אנחנו אומרים באמת שיש תהליכי גאולה שמוכרחים לעבור דרך מלחמה, תהליכי גאולה שלא מוכרחים לעבור דרך מלחמה. השאלה, באיזה שעה נעשה מוכרח שתהיה מלחמה? אז זה ברור שזה תלוי במדרגה מסוימת של הדרדרות של העולם, כן? כיוון שהעולם מקולקל, אי אפשר לתקן אותו בלי מלחמות. השאלה מאיפה מתחיל הקלקול? האם הייתה יכולה להיות היסטוריה אנושית בלי מלחמות? כי מה שמפליא כשאנחנו קוראים ספרי היסטוריה, מה זה ספרי היסטוריה? זה סיפור המלחמות. ומה שיש בין שתי מלחמות, זה באמת יש תקופה לא מעניינת, לא קרה כלום, לא הייתה שום מלחמה. מדי פעם צריך זה זז. כן? זה מעניין, יש אקשן. אז האם תתאחד היסטוריה אנושית ללא מלחמות? זאת השאלה. ובזה יש מקום לספק, אני לא יכול להכריע בזה. ייתכן ש... הרי יש אחת מהדעות של הקבלה היא שאנחנו נמצאים בשמיטה השנייה בין השמיטות, בשמיטות היובל שלנו. שמיטה זה כמה שנים זה שמיטה? או שבע או שבעת אלפים. אז יש מחזורי היסטוריה של 7,000 שנה. 7 מחזורים של 7,000 שנה, יוצא יובל גדול, 50,000 שנה. אז ביובל שלנו, אנחנו בשמיטה השנייה. כך אומרים חלק מהמקובלים. זו מחלוקת, הארי לא מקבל את זה, אבל יש דעת הזה. בחסידות השתמשו הרבה ברעיון הזה. אם אנחנו בשמיטה השנייה, אז זה מובן שיש מלחמות. כי השמיטה השנייה היא כנגד מידת הדין. מובן? אז אם כן, זה מובן שיש כל כך הרבה מלחמות בעולם. אז אולי אין מה לעשות. אבל אולי, אז לפי זה אין בחירה חופשית, מוכרח להיות מלחמות. זה לא בדיוק כך. כי בראשית העיקבות של סדרי הבריאה, יש אפשרות של בחירה. הייתכן שבראשית ההיסטוריה שלנו, הייתה אפשרות לבחור באיזה מהלך של הנהגה להיות. משעה שההיסטוריה האנושית נתתה לי איזשהו כיוון, אז האופציה המרכזית הייתה יהיו מלחמות, וככה תגיד תתקדם ההיסטוריה. אז ייתכן שההכרח הזה שיהיו מלחמות הוא הכרח עתיק מאוד, אבל הוא לא הכרח מוחלט. כן, משהו כזה, מאז שנבריאה המחלוקת. כן, כן. אבל אין הכרח, כלומר ייתכן שעוד בראשית סדרי הבריאה זה יכול להיות בכיוון אחר, או בראשית סדרי ההיסטוריה שלנו יכול להיות אחרת, אבל כבר מהר מאוד נקבע שזה יעבור דרך מלחמות. אז ייתכן, שוב אני חוזר, שההכרח הזה הוא הכרח עתיק, אבל פה מה שחשוב להדגיש, שזה לא הכרח מוחלט. היה יכול להיות אחרת. כן.
פעם אני שאלתי מדניאל ישראלי, שפה בישראל יש אינפלציה ואינפלציה ואינפלציה, והשקל הוא תמיד מוזר מדבר, מתי הוא בכל זאת אומר, הוא בא לאחר מלחמה.
הטכנולוגיה התקדמה בגלל המלחמות וכו'. כלומר צריך הרבה שכל כדי להיות מסוגל להרוג את חבר אור, והשכל הזה מקדם את האור.
גם אור וחושך, זה כבר מלחמה.
מה
זה
עוזר
לנו? כאילו
לדעת
שזה לא מוחלט, הרי בשבילנו.
לא, אם אני יודע שזה לא מוחלט,
אז יש אפשרות,
אז אפשר לפרוץ את זה גם. כלומר זה מאמץ מיוחד, זה הסבר של אפשרות הנס. אם אני אומר שהטבע איננו קדמון אלא שזה התחיל פעם, אז אפשר לשבור את זה. אבל זה קוראים לזה נס.
כשההחלטה
של המלחמה הוא יהיה בידי שמיים, זה לא בידי שמיים, אין החלטה בידי
שמיים. נניח ציבור לישראל יכול
להילחם בעמים, אבל מדוע היו צריכים להילחם בעמים מסוימים? בגלל שעמי כנען יידרדרו לאן שיידרדרו. אבל בימי אברהם אבינו היה אפשרות שלא יהיה כך.
ומה אכפת לישראל שהם יידרדרו? הרי ישראל
עצמו מנותק. אנחנו ממנים שליחות מסוימת. ריבונו של עולם רצה להעניש את הכנענים והטיל את זה עלינו. כן, כתוב ברשעת הגויים האלה השם מוריש על פניך.
להיות השוטר של הקדוש
ברוך הוא. כן, כמו שפעם אמר הרב זיני, אמר כל עבודה מלוכלכת שאתה יכול לעשות בעצמך, אל תטיל אותה על הקדוש ברוך הוא. כן, לא, הדברים הם פה עמוקים מאוד. כן, כלומר, זה שיש רע בעולם, זה מכריח אותנו להיות נציגים של ריבונו של עולם בביאור הרע. כן, כלומר, זה מתוך שותפות שלמה במעשה בראשית.
זה מה שקדוש
ברוך הוא
עושה,
את העבודה השחורה
הוא
מטיל
עלינו,
הוא
יכול
להסתדר
אותם לבד,
מה
הוא
מטיל
עליהם
את העבודה? את יודעת כמה עבודה שחורה הוא עושה לבד? זה עבודה השחורה שלך. את יודעת כמה? מדהים קצת,
אבל
יש בזה
תכנית,
יכול להיות זה
המברח. לא, לא, אין הכרח שתהיה עבודה שחורה כזאת. כלומר, יכול להיות שהכנענים לא היו מושחתים. כן, הרי זה מה שבימי אברהם אבינו, הם לא היו מושחתים כל כך. כן, היה אפשר שיהיו שחותה, אבל קרה מה שקרה, התעכבו בגלות יותר מדי.
אפשר להבין למה ישראל צריכים לעשות את זה, מכיוון ש כמו שאנחנו לב בכל
העמים,
זאת אומרת שאם הם
יידרדרו
יש לנו
אחריות. יש לנו אחריות, כן, ברור. אבל זה אין הכרח שיהיו מחלות. כן. בבראשית, בזמן
אברהם, כתוב
שלא נשלם מעוון. כן, לא שלם מעוון האמורי.
זה אומר שיש
צפייה.
אברהם לא נתנו להשלים אותו.
מה?
זאת אומרת שיש הכרח שהמצבית.
לא, לא, לא שלם מעוון האמורי. ואם, כי כבר אז יש ציפייה לזה שיתעכבו בגלות, ובגלל זה יצטרכו כבר להילחם באמורי, ואז צריך לחכות שיושלם עוונו. אני אסביר את זה ככה. יעקב אבינו יוצא לגלות, מתאחר יותר מדי זמן. למה הוא יוצא לגלות? הוא יוצא לגלות בגלל שעשיו אחיו רוצה להרוג אותו. טוב, מאוד לא יפה. יעקב הולך ובונה את עצמו, את המשפחה שלו בגלות, צריך לחזור, לא חוזר בזמן. בינתיים יש לעשיו צבא שלם, ואז הוא צריך להילחם בו. כמו כן גם היה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שתהיה תאוות הגלות אצל בני ישראל, ולכן תהיה התעכבות יותר מדי גדולה, ולכן אז כבר אי אפשר יהיה להילחם בכנענים בלי מלחמה, וצריך שהמלחמה הזאת תהיה לזכותם של ישראל, ולכן לא שווה להם שלם מהבונה עם אוריד עינה. אבל אם אברהם אבינו לא היה שואל במה ידע כי עיר השם, היה יורש את ארץ ישראל בחייו. כן, ולא היה גולה, ואז לא היה צריך לצורך גם במלחמה. מה? אם לא היה שואל במה ידע כי רשנה, כן, יש איזה אבון של אברהם אבינו, קוראים לזה חטא. יש חטא של אברהם אבינו, שואל שאלה שמראה על חולשה בזהות של אברהם, והחולשה הזאת מולידה את ההכרח של מלחמה אחר כך. וכדי שישראל יזכו במלחמה, צריך לחכות עד שלא תהיה זכות לכנענים. אבל כל זה בדיעבד. הרי רואים אצל יעקב ואצל יהודה ניסיון להשתמש בכנען לטובה. כן, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אז כלומר, מה זה ביקש יעקב אבינו? לשבת בשלווה. הוא אמר, נגמרה הגזרה שהייתה עלינו, ומכאן ואילך אני יכול לשבת בארץ ישראל. או למשל, כשיהודה הלך והתחתן עם כנענית. מה פתאום הוא הולך להתחתן עם כנענית? הוא אומר, עכשיו הגיע הזמן להיקבע בארץ ישראל. אז בוא נשתף פעולה עם הצדיקים שנשארו בבין הכנענים ונבנה את האומה. אבל קרה מה שקרה. זה מה שהתורה אומרת, שאין לך אומה מושחתת יותר מן הכנענים. מדוע דווקא הם? אלא מה הם השחיתו כל כך? כי לא הייתה אומה שהייתה כל כך קרובה להיות חלק מעם ישראל כמוהם, וזה לא הצליח. מי שהכי קרוב ולא מצליח הוא הכי מתפחד. שבו של דבר, אבל מתנו הצדיק הגדול יותר של הגויים היה כנעני. מכיר אותו? יוב.
זה יוב.
יוב, כן. זה משה רבינו בעצמו פחד ממנו. יש בעץ עם עין, האם יש שם צדיק שמגן על דורו כעץ? ולמי הוא מתכוון? מתכוון ליוב. כן, האיש בעץ, איוב שהוא בארץ עוץ, כן, זה כבר ארבע. יש פה שתי נקודות, יש פה שתי נקודות. המיסיונריות יש בה בעיה בגלל שהיא טובה מן האדם לעבור טראומה, כן? כלומר אתה רוצה לדבק בשכינה, תחליף אומה, כן? זה דבר לא נורמלי, כן? ולכן צריך להפך, שההשפעה תהיה השפעה דיפוסיבית, שכל אומה תתפתח באשר היא ללא טראומות כאלה, ואז להפך מתוך השפעת ישראל יגיעו לאן שיגיעו. ודאי שיש מיסיונריות יהודית לא במובן של בואו כולכם תהיו יהודים, אלא כולכם תהיו עצמכם. אינכם יכולים להיות עצמכם כל הזמן שאתם עובדים עבודה זרה. אז בואו נלמד אתכם שאין דבר כזה עבודה זרה. עכשיו, מדוע זה בא אצלנו דרך מלחמות? כי פשוט, בזמן העתיק העולם היה כל כך שקוע במלחמות, שאי אפשר היה להתקיים אלו מלחמות. פשוט. כלומר, אי אפשר היה לשמור על גרעין של ידיעת השם האמיתית, אם לא שמסוגלים לעמוד במלחמות הקשות שהיו אז במזרח התיכון. ולכן התורה אמרה להילחם, פשוט. זאת אומרת שמה שהנצרות ניסתה לעשות, היא ניסתה להפריד את הפוליטי מן הרוחני. יש עניינים רוחניים, והפוליטיקה לא שייכת לזה. הבעיה בדבר הזה זה חוסר האחריות שיש בדבר הזה. כי העולם הפוליטי ממשיך להיות מושחת. ממשיכות מלחמות. אבל את זה עוזבים ביד השטן. כלומר, ללא שום אפשרות של תקווה להוציא את זה מן הבוץ. ולכן, אתם רוצים להידבק בשם, תתנתקו מן העולם הזה, יש במנזרים מספיק מקום, לכולם. והרשעים ימשיכו לעשות בפוליטיקה. כן, בעוד שאצלנו יש התמודדות, התורה ציפתה עלינו, להתמודד בכלים של העולם הזה, על מנת לנקות אותו.
אבל יש לי שאלה.
כן.
בימי שלמה המלך אז היה שלום והשכינה הייתה קרובה בצורה מקסימלית עד עכשיו, מה שהיה
מקסימלית ומקסימה, כן.
וכמו שאני מבין גם היה שלום בעמים באותה תקופה.
נכון.
זאת אומרת, אם עם ישראל התקרב לקדוש ברוך הוא בתקופה הזו,
כן,
הוא לא זקוק למלחמות באותו שלב בשביל להביא שלום לעולם. היו
כל כך הרבה מלחמות בזמן דוד, שזה היה רק,
כן, זה היה לפני,
נכון, זה הכנה.
השאלה אם בזמן שבני ישראל,
ברור שהתכלית בסוף זה לא להילחם,
לא ברור, אבל השאלה היא כזאת,
אבל כששלמה המלך מלך, הוא מלך על ממלכה שלמה שהכינו אותה דוד, מלחמות אכזריות של 40 שנה.
כן, אבל בוא נסתכל על התקופה שלנו עכשיו.
כן.
התקופה שלנו עכשיו, אם עם ישראל יחזור ל...
יהיה מספיק צדיק, לא יצטרך מלחמות, זה נכון. אבל אנחנו לא מספיק צדיקים, אז אנחנו צריכים מלחמות.
אז מה הסימן שלא יהיה מלחמות
בכל... מה?
איך לא יהיה מלחמות? איך לא יהיה מלחמות?
הנה, בואו נסתכל בו בפסקה ד', כן? בעמוד ד'. לולכת העגל, היו האומות, יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומוזות להם. כי שם השם נקרא עליהם, היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. והשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום, כבימות המשיח. מפורש, מה שאתה אומר. אבל זה לא ככה, מה נעשה? אז בגלל זה נתאבד? טוב, הלאה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, אז נלחם, זה עובד. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבסף וכל התור נשמע בארצנו. כלומר, יש דבר שיוצא חיובי מהמלחמה, זה שרשעים נאבדים מן העולם. אחד הדברים שקוראים במלחמות, יש אנשים שנהרגים, חלק מן ההרוגים הם רשעים, נכון? מה עם הצדיקים? מה יהיה? הנה, יש פה תשובה. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה מידת צדיקים המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים ועצמות חייהם, ומביא ערך כללי לטובה וברכה לכלל בניין העולם בכל הרחב ומובנה. כלומר, זה שיש צדיקים שנהרגים במלחמה זה לא בסדר, זה באמת סקנדל, מה פתאום צדיקים נהרגים במלחמה? זה לא יפה. אלא הצדיקים הם סובלים את סבלו של העולם. מה, העולם מצוי במצב רע, אז עובדה, צדיקים סובלים מפני זה.
אז הם מחפרים במוות שלהם.
מיטה צדיקים מחפרת, זה לא בדיוק אותו דבר. גם מושג למקום להסביר את זה. מה זה הצדיקים? הצדיקים אינם אנשים פרטיים, אלא הם אנשים כלליים, המחוברים בכל נימי נפשם אל האומה. ולכן, הסבל שלהם זה סבל האומה בכללה. כלומר, כשהאומה כולה סובלת, הם סובלים. כדרך שהלב סובל מן המחלות של כל הגוף. כן, בשביל זה הם צדיקים, כדי לסבול. כן, זה לא, לא.
כן, כלומר, ברור, הבנתי.
לא, לא על מנת לחפר, זה לא מזוכיזם כזה.
ברור.
כן? אלא כי כדי להיות נשמות כלליות. נכון?
יש גם אנשים שהם לא רשאים, הם לא צדיקים, הם פשוט...
נכון, אז זה באמת עוד יותר לא בסדר. מה הם עשו בזכנים? רשאים הם לא, צדיקים הם לא, אז למה הם מתים? נכון? מה, כי זה הטבע? זהו, ככה?
יש מלחמה, זה...
אז מה, אבל...
זה דרך הטבע, אתה לא יכול...
אבל איפה הצדק? איפה הצדק?
אתה לא יכול
לבחור. איזה, אל אמונה בן עוול, צדיק ישר הוא, אה? נו, איזה אפשר להסביר? מה? מה? אז אין לנו תשובה לזה. זאת אומרת, זה ברור, יש חשבונות של מידת הדין וכו'. לא כל דבר אתם מבין, בסדר. פה אומר כמה דברים, כן? עיקר העניין פה, זה לא, הוא לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס, עיקר כוונתו של הרב, זה לא להסביר למה מגיע לזה למות ולזה לא מגיע למות ולמה וכך, כן? זה, אפשר לומר, פה מה שהרב רוצה לברר, זה המגמה העולה מתוך המלחמה. מתוך המלחמה נעשה איזשהו תיקון בעולם. איך נעשה התיקון בעולם? באופן גלוי יש כמה דברים שקורים, רשעים נכחדים, יש צדיקים שמחפרים. הוא לא כאן דן עכשיו להסברת כל הרע שבעולם. רוצה להסביר מהי המגמה ההיסטורית העולה מתוך המלחמות. וכאן פה הדברים ברורים. אחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. כלומר, מה שהמלחמה עושה, היא מוחקת עולם קודם ובונה עולם חדש.
כמו גלגול נשמות?
דומה, כן, גם כן בגלגול נשמות. עוברים מחיים לחיים, באמצע יש מוות. כן? או בצורה יותר פשוטה, כשיש לידה, בלידה יש חיים חדשים שמופיעים, זה עושה... כן? אבל בדרך יש סבל, יש דם, יש צרות, כן? ומעניין, יש בפתיחת פתיחת הרחם נקראת במשנה בשם פתיחת הקבר. כן? זה כאילו שיוצאים לתחיית המתים, תחיית המתים, מן הקבר יוצאים אל החיים. אבל קבר זה דבר מזעזע. וכמו כן, גם בתוך החיים של האדם הפרטי, כשאדם עובר שלבים שונים של התבגרות, עם מצב נפשי אחד אל השני, באמצע יש כמין מוות של השלב הקודם. תמיד יש משברים, טראומות, של היעדר שקודם להוויה. כן, זה ביטוי של המהר"ל מפראג.
שחוזר,
אני חושב
שהוא
לקוח
מהפילוסופיה, אבל... המהר"ל אימץ את זה הרבה, ביטוי היעדר קודם להוויה.
כל הוויה חדשה מצריכה היעדר הוויה על מנת שהיא תהיה. מה יהיה?
נכון,
היא מסכימה. היא מסכימה, זה הכל, בסדר. תודה. בסדר, בסדר. ולכן, כשכל שאנחנו רואים שהעולם נשחק יותר, תמיד יש לצפות שעם זה יצא דבר גדול. כמו שפעם שמעתי איזה יהודי אחד שמע, הרי מכל דבר רע עתיד לתת משהו טוב, וכפי גודל הרע, כך הטוב יהיה יותר גדול. אז איזה טוב עתיד לתת מן הטלוויזיה?
מה
הרב
קוק היה כותב
ב-44? נכון. מסביר כאן הרב, מלחמת העולם של עכשיו, כלומר, מלחמת העולם הראשונה, ציפייה נורא גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים לעורת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. במיוחד אומר הרב שעכשיו התחילה הציונות. אז אם בזמן שהתחילה הציונות, שזה סימן מובהק לגאולה, אנחנו גם רואים שהעולם מתמוטט, סימן שדבר גדול הולך ונבנה כעת. מעניין, באחת מהאיגרות שלו בשוויץ, ואין בהתחלה הרב היה בשוויץ בתחילת המלחמה, הוא כותב שהוא שקוע כל הזמן בהשתתפות בצרת העולם. כיוון שהתחילה נחמר הפוך בעצמו, אומר שהוא לא מבין את מה שהוא כתב. באמת, הוא כותב שאומר, אף אחד לא מבין מה שכתוב כאן. יש כמה דברים מובנים, אבל יש שם גם לשון חתום, אבל הוא אומר, זה טוב, זה סגולה. הספר הזה לא צריך להבין, אומר הרב קוק, זה סגולה. ראיתי גם נשים יולדות שיש להם את זה מתחת, את הספר הזה מתחת לקרן. וכן, כן. ולשעות. אז באמת, גם הרב קוק היה מחלק את הספר שלו כסגולה. מפליט. ו... כן. כן, כן. זה ספר על האותיות של האלף בית. טוב, באמת לא מובן. עכשיו, יש שם כמה הערות שהן מובנות, כי הרב הוא כותב את זה כהערות בסוף הספר. ההערה הראשונה זה, הוא מסביר מדוע הוא כותב את הספר. עכשיו הוא אומר, בגלל שבשעה שהעולם הוא נורמלי, אז האדם, נגיד, אדם ישר רוצה להיות מוסרי. איך הוא עושה את זה? הוא מסתובב בכפר שלו. יש גגות אדומים וכלבים נופחים, והדבר עובר מבית לבית, מחלק את הדולר. כל זה ציורים שלי, כן? יש פרחים וציפורים וקרני השמש, סוערים, והמכולת פתוחה וכולם נחמדים, ושלום גברת אלמוני ומה שלומך, כל זה, כן? החיים מלאי מוסריות, ואפשר לספוג מן החיים יושר וטוב. אפשר. אבל יש מצבים שהעולם מתמוטט, כלומר שכל המערכות המוסריות מתמוטטות לגמרי, כמו שקורה במלחמת העולם הראשונה, שכל אדם מתחיל לאכול את האדם השני. אז המציאות הנגלית אינה יכולה ליישר את דרכו של האדם. אז מה צריך לעשות? לחפש באוצר הנסתר, בגניזה הנשמתית, דברים שלא נפגעו על ידי הפוליטיקה הבינלאומית. מה? ולכן הוא כותב את הספר הזה ואת השעה, כדי להישיר את הנשמות בשעה שהעולם כולו נהרס. אז הוא אומר, אתם רוצים להתיישר, תקראו את הספר הזה. אז גם פה רואים איך שמצב של קלקול הוליד דווקא גילוי חדש שהתמלא זה לא היה מתגלה, שלא היה צריך לדבר על זה.
מה לא ברור שם?
שום דבר. פשוט תקריא את הספר.
הוא מנתח את האותיות, את המבנה שלהם, את הצורה.
כן,
כן. את הצד
הרוחני. כן, זה פשוט מאוד.
תוכן שחברו למשל.
היה יהודי אחד באמריקה שכתב פירוש על הספר הזה. וזה ספר עבה, כמה מאות עמודים, הפירוש. וזה הסבר שמה, מה המקורות על פי הקבלה של הרב הזה. אז הרב אמר על הספר הזה שהוא מבאר יפה את כל הצד הטכני שבסתרי תורה שכתובים בספר הזה, אבל הצד הנשמתי בכלל לא נגע בזה. זה לא פשוט הספר הזה. הרב קוק בעצמו אומר,
זה לא פשוט, כל דבר יש.
לא, לא, אבל שמה הרב קוק כותב שזה מתנת חינם שהוא קיבל מן השמה.
הוא בעצמו לא ירד
לסוף דעתו. נכון, נכון. הוא בעצמו לא מבין כל מה שהוא כותב שם. כן? אז זה אומר, אבל הוא מסביר, למה זה קורה לי? בגלל המלחמה. כן? מה שהוא אומר כאן, בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובגרן עמוק וחודר, בתשוקת אמת ובראיל בעיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם לבריאות המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע צדקות. מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. זה חלק מהתפילה, כן? בברכת יוצר המאורות. בעל מלחמות, הוא לוקח בעלות על המלחמות. יש מלחמות, אז הוא לוקח בעלות עליהן כדי לזרוע צדקות. זה רק דבר שלא רואים, טמון באדמה, אבל מזה עתיד לצמוח הצדק. מצמיח ישועות, לאט לאט, זה הציונות שבארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה. ומתוך כך, בורא רפואות, בורא עולם חדש אחרי המלחמה, ומתוך כך הוא יהיה נורא תהיות אדם לנפלאות המחדש וטובו בכל יום תמים מעשי מראשית, וההתחדשות הזאת נעשית מדי פעם, למשל ידי מלחמות. ומתוך כך אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאור. כל זה זה בתפילה. בדרך כלל הצער אומרים שמי שרוצה לעשות דבר חדש, אז הוא גם בעל מלחמות. כן? עושה חדשות, בעל מלחמות.
זורס את הישן.
מה?
זורס את הישן.
כן, בדיוק. ולכן יש אנשים שמפחדים. מה אתה הורס את כל הישן? הרי בישן יש דברים טובים, אז מה אתה הורס? אבל אם אני יודע מה אני עתיד לבנות, אז אמרו סתירת זקנים בניין. כן? יש במשנה במסכת האבות נאמר, אם יאמרו לך זקנים לבנות, אל תבנה. ואם יאמרו לך זקנים לסתור, תסתור. שסתירת זקנים בניין, ובניין נערים סתירה. יש בניין להרים סתירה או סתירת סכינים בניין. השאלה היא למה. מי שזה אמר שם מסביר את זה, שבניין להרים סתירה בגלל שהם בונים על גבי, והם בונים והם אינם רואים שהיסודות של החומה שהם בונים ראויים. אבל הזקנים שהם ראו את החומה הראשונה יודעים שעכשיו כבר היא התעררה, אז הם אומרים להרוס את החומה כדי לבנות על יסודות יותר מוצקים. לכן סתירת זקנים היא בניין, ובניין נערים היא סתירה. ולכן מי שיש לו חוכמה, חוכמה כמו חוכמת התורה למשל, חוכמה בת אלפי שנים שאומרת לנו את מפתחות ההיסטוריה, יודע מתי הסתירה היא בניין ומתי הבניין הוא סתירה. זה נקודה. יש, אני חושב זה קשור פה לדבר יותר עמוק, זה תורתו של רבנו סעדיה גאון בדבר התחדשות העולם. כן, פה יש איזה ביטוי כזה, המחדש ביטויו בכל דברים נעשה בראשית. אני חושב שלמדנו את זה, כן, שיש מדי פעם התחדשות של העולם. כן, כלומר לא כל הזמן העולם מתחדש ממש, אלא מדי פעם יש מאורעות שמחדשים את העולם כולו. אחד הביטויים זה המלחמות האלה. יש לנו בעיה לגבי השיעור של נפש החיים, בגלל